אנחנו מסיימים את ההתקפה, אפשר לומר, של המהר"ל על הרלב"ג. רבנו לוי בן גרשור, הייתה לו שיטה, אפשר לקרוא לזה רציונליסטית ביחס לניסים. היה קשה לו לקבל שיש שינוי בטבע. ואז המהר"ל גם תקף את עמדותיו וגם הביא את העמדות שלו.
לפני כמה שנים
הרלב"ג חי. הרלב"ג חי במאה ה-14. זאת אומרת 700 שנה. לפני 750 שנה. 700 שנה בערך, כן. אמרו במסכת אבות, כן? אני קורא כאן בעמוד י' ז', דיבור המתחיל, אמרו במסכת אבות פרק ה', 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, ואחד מהם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כן, זה לא הדבר היחיד, אבל זה אחד מהעשרה שהוזכרו. הנה, גם דבר זה הוא נמנע לפילוסופים. מה זה נמנע? בלתי אפשרי, כן? כשאומרים נמנע, הכוונה לבלתי אפשרי. מה שאגב כן אפשרי, זה שלכל אחד יהיה ספר, שהרי יש פה כמות אדירה של ספרים על השולחן מאחוריך. למה שלא יהיה לך ספר? אתה ביחד. כן? וזה איך שאתם רוצים. טוב. הנה, גם דבר זה הוא נמנע לפילוסופים, כמו לדעת הפילוסופים, שזהו להיכנס גשם בגשם. כן, איך יכול להיות שגשם ייכנס בתוך גשם אחר לפי שעה? כי מה שהשתחוו רווחים לפי שעה, שנתגדל המקום ולא הייתה עזרה גדולה ממה שהייתה קודם. הרי לא שמענו שהעזרה גדלה, או שהאנשים נעשו קטנים יותר. אז איך אפשר? כלומר, אפילו בתור נס, הפילוסופים אינם מקבלים את זה כנס. כלומר, יש סוגים של ניסים שלפי הפילוסופים לא ייתכנו. כי הרי איך ייכנס גשם בגשם? אמנם, לפי דברי חכמי אמת, אין זה יציאה מן הטבע. כי דבר שהוא דרך נס ודרך פלא, אינו טבעי. ואינו משתתף עם הטבע כלל עד שיהיה קשה. אבל הוא דבר בלתי טבעי. ולפיכך, מה שמוד הסביר, שיש פה שני מישורי מציאות, שונים זה מזה. מישור המציאות הטבעי, יש מישור בלתי טבעי של המציאות. ולכן, מה שמהווה קושיה בתחום הטבעי, איננו מהווה קושיה בתחום הבלתי טבעי. זה נכון שאם אתה תנסה להסביר באופן טבעי את הנס, אתה תיכנס לקשיים בלתי ניתנים לפתרון. אבל מאחר הוא מדובר בעלייה למדרגה הבלתי טבעית, אם כן, אין כל קושי. כן?
איזה נס כן הם מקבלים?
איזה נס הם כן יקבלו? למשל, אם תגיד שכשהם השתחוו, העזרה נהייתה גדולה יותר. זה כן הם יקבלו. ואז היה מקום לכולם. אבל להגיד שהעזרה...
גם לא הסתדר.
למה זה לא הסתדר?
משתחווה בן אדם, משתחווה, גם צריך יותר מקום.
אז זה כמו שאני מסביר לך. אם אדם משתחווה, הוא צריך יותר מקום. אז אם אתה תגיד שהעזרה גדלה, אז זה בסדר. זה נס שהפילוסופים יכולים לקבל. אבל לומר שהעזרה לא גדלה, ובכל זאת היה מקום, זה נראה להם סתירה מנעובה.
מה זה העזרה גדלה? זה לא נס? מה יקבלו את זה? מה יסבירו על זה?
רגע, אנחנו מדברים פה על פילוסופים שמוכנים לקבל את רעיון הנס. למשל הרלב"ג, הוא מקבל שיש ניסים. רק הוא לא חושב שהניסים זה
הקדוש... דרך הטבע הוא חושב.
לא, הוא לא חושב שזה דרך הטבע. הוא חושב שהנס זה שבירה של הטבע. אבל הוא אומר שהנס זה דבר פחות טוב מן הטבע, ולכן הוא מייחס את הטבע לקדוש ברוך הוא ואת הנס לשכל הפועל. עכשיו, גם בתוך הניסים יש דברים שהם סבירים, דברים שהם בלתי סבירים. מה הבלתי סביר? לומר שייכנס גשם בגשם, לדעת הפילוסופים, כמו הרלב"ג, זה בלתי אפשרי. אם היית אומר שהמקום גדל, הוא היה מוכן לקבל את זה. מובן? כלומר, יש פה שלושה דברים. הטבע, הנס הסביר, והנס הבלתי סביר.
אתה יכול לקשוט או להגיד גדל, ואחרי זה תקבץ.
זה מה שהרלב"ג מוכן לומר, אבל זה לא מה שהמהר"ל מבין במשנה הזאת, וגם פשט המשנה איננו שהזרה גדלה. אז אם כן, איך זה יכול להיות? כן? הרי לפי הטבע לא יכול להיות שייכנס גשם בגשם. אלא אומר המהר"ל, זה אפשרי לפי הבלתי טבעי, לא לפי הטבעי. כלומר, כל הקושיות נובעות מזה שמייחסים לעולם הניסי את התכונות של העולם הטבעי. זה מה שהוא אומר, כן? גשם שייכנס בתוך גשם אחר. הרי אם אדם עומד בתוך העזרה והוא צפוף, עכשיו פתאום הוא משתחווה, יש רווח, ובכל זאת העזרה נשארה באותו גודל, אז נכנס גשם בגשם. נכון, כלומר הקדוש ברוך הוא מצמצם בניסים, נכון. למה זה מתנגש עם הרלב"ג? אדרבה, הרלב"ג מנסה לצמצם את מספר הניסים ואת גודלם. הרלב"ג הוא רואה את הנס כחריגה, ולכן הוא גם משתדל לא לייחס את זה לקדוש ברוך הוא, אלא לשכל הפועל בלבד.
זהו, חריגה מן הטבע, אבל זה נקודה שהנס הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל הזמן ניסים שהם בתוך הטבע.
כן, אבל יש גם ניסים שהם נגד הטבע. אז עכשיו הרלב"ג לא יכול להכחיש את המסורת של היהדות, מסורת היהדות שנעשו ניסים ששברו את הטבע. המטה הפך לנחש, זה שובר את הטבע. אז איך הרלב"ג יסביר את זה? כן? אז הרלב"ג מסביר שזה קרה על ידי השכל הפועל ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. מה? מה זה השכל הפועל? להסביר עוד פעם? רביעית או לא? מה אתם אומרים? להסביר או לא? פעם רביעית או לא? הם לא רוצים.
אבל בשביל אני שאני בסדר.
אבל זה ייקח שעה. להסביר או לא? כן?
מכניס אתנו למצוקה.
אני מכניס אתכם למצוקה. למה שהמצוקה תהיה רק שלי? מה? אז מה אתה אומר שלא? הוא אומר שלא. חכם יוסף חיים היה מוכן על הגבול, אבל הוא מתנגד, אז אני לא יכול לעזור. בסדר, טוב. אז אם כך, נצטער, כן, אני אישית הייתי מוכן, אבל הוא עכשיו, אז זה מה שאומר כאן. ולפיכך, אמנם לפי דברי חכמי האמת, אני חוזר כל הביטוי, כן, אמנם זה השורה הרביעית של הפסקה, לפי דברי חכמי האמת אין זה יציאה מן הטבע, כי דבר שהוא דרך נס ודרך פלא אינו טבעי ואינו משתתף עם הטבע כלל עד שיהיה קשה, אבל הוא דבר בלתי טבעי. זאת אומרת, מה שאומר כאן המהר"ל, הקושיה שאיך ייכנס גשם בגשם איננה קושיה, אם אתה מבין שיש פה שני מישורי מציאות, מישור הטבעי ומישור הבלתי טבעי, ומה שקשה במישור הטבעי איננו קשה במישור הבלתי טבעי. אגב, מעניין מאוד שלפי המהר"ל הניסים הם מצד אחד יותר גדולים, מצד שני יותר מצומצמים. הכיצד? הרי לפי המהר"ל הנס מתרחש רק עבור נשוא הנס, דהיינו מי שהנס לא בשבילו לא רואה שום דבר, אבל מי שהנס בשבילו רואה את הנס. זאת אומרת שהוא עולה ממישור אחד של מציאות למישור אחר, מישור מקביל אפשר לומר, ובאותו זמן עולם הטבע ממשיך את מהלכו הרגיל, כך שמצד אחד זה יותר גדול, מצד שני זה יותר קטן. כן.
אז ההסבר הזה קשה, שמי שהנס רק בשבילו, והשני גם מי שיש נס הוא לא רואה.
נכון.
אז יש לנו את אלישע עם הסוך השמן, מה הוא אמר לה? תסגרי את הדלת.
נכון.
למה הוא מסגרי את הדלת? תשאירי פתוח, אף אחד לא רואה. ואת השמן תעשי, תשאירי פתוח.
מה אתה רוצה לומר בזה? אתה אומר שאלישע, לא, אני אומר, אתה, הקושיה שלך בנויה על זה שאתה אומר שאלישע אמר לסגור את הדלת כדי שלא יראו את הנס.
מה אתה גדגן
סנאות? אתה אומר שזה בשביל שלא יראו את הנס.
סתם.
אני לא יודע אם זה הסיבה. אם זאת הסיבה, אז יש קושיה. אבל צריך להביא ראייה שזאת הסיבה. הרי כדי להקשות קושיה צריך שיסודות הקושיה יהיו חזקים. בסדר, אז המפרשים, אז המהר"ל לא משועבד למפרשים האלה. המהר"ל יסביר מסיבה אחרת, הוא סגר.
מה, בגלל צניעות?
אני לא יודע למה.
אבל
גם זה לא משנה בינתיים. כלומר, ודאי שזה משנה להבין למה הוא אמר לסגור, אבל לעניין הדיון שלנו זה לא משנה. העיקר שיכול להיות הסבר אחר. כן, ולפיכך, כאשר היו משתחווים, היו ברווח. כי היה זה על ידי העולם הנבדל, שמשם הניסים באים אל העולם, ושם הוא הכל מרווח. כלומר, אין הגבלות בעולם העליון. כאילו יצאו מעולם הטבעי, להיות עומדים בעולם שאינו טבעי, אשר לא ישתתף עם הטבעי, ולא ידחוק הבלתי טבעי את הטבעי, ונשאר המקום בגודלו לשאר אנשים, אך אל המשתחווים היה ברווח. כלומר, אם חלק מהציבור שם לא השתחווה, עבור אותו חלק שלא השתחווה, העזרה נשארה באותו גודל. כי כל זמן שאדם איננו משתחווה, הוא שייך לעולם הטבעי. ברגע שהוא משתחווה, הוא נפגש עם העולם העליון. ובעולם העליון אין גבולות. כן, זה נקרא בקבלה רחובות הנהר, או ספירת הבינה. רחובות הנהר, הכל מתרחב. כן? אז שם, הכל ללא הגבלות.
משתחווה פיזית.
הם השתחוו פיזית. עכשיו, ההשתחוויה הפיזית, כן, ההשתחוויה הפיזית, הביאה אותם למגע עם עולם עליון.
אדם שמשתחווה מתחבר לבין על העולם העליון, פה באופן
ספציפי זה השתחוויה
פיזית, אבל באופן כללי השתחוויה
כמובן הכנעה. אני לא מכיר השתחוויה שהיא לא פיזית. אלא מה? השתחוויה הפיזית היא צריכה להיות מלווה בהכנעה.
יכולה גם להיות...
אם היא סתם טכנית זה לא עוזר.
יכולה להיות אבל רק הכנעה בלי פיזית.
אני לא יודע. העובדה שיש מצווה להשתחוות. כלומר, אם אתה אומר ככה, זה אומר שהמצווה, המעשה של המצווה איננו הכרחי. זה קשה לכם. יש מצווה, כן. יש מצווה להשתחוות בעזרה, נכון? כן, בזמן סיזיפי, בעזרה יש מצווה להשתחוות. עכשיו, אם תגיד, זה לא הכרחי שזה יהיה פיזי, אז אתה נכנס לפרשנות אלגורית של המצוות, זה מסוכן. כן. אלא מה? מי שלא יכול, אתה אומר, מעלה עליו הכתוב כאילו.
גם לא אמרתי את זה.
אלא מה?
מפה למדנו שזה הכרחי ופיזי.
נו.
באופן ספציפי במקום הזה, אבל...
אני לא יודע, אני לא מכיר שאתה חוויה לא פיזית. תביא לי מקור, אני אשמח. אבל אני בינתיים לא ראיתי בשום מקום שאתה חוויה שאיננה פיזית. בטל רצונך, זה לא כתובה שם המילה שאתה חוויה. יש ביטול הרצון, בסדר. הכנעה, כן. איפה כתובה שאתה חוויה? לא יודע. טוב, כן. נו. אפשר גם את זה להגיד, כן, נכון, נכון, נכון. ויש רמז מופלג. האמתי זה, היום יש כל מיני ספרים של מדע בדיוני, סרטים של מדע בדיוני, שמדברים על מישורים מקבילים של מציאות. זה קצת עוזר לתפוס מבחינה מנטלית את דברי המהר"ל, כן? שכאילו, אתה חי בשני מישורים, מישור אחד כזה, מישור אחד כזה. מה אתה אומר, הרי פוטר גם יש כמה דברים?
מתקשים.
מתקשים?
מתקשים בדמיון.
מי מתקשה בדמיון? לא, אבל יש פה היגיון. לא יודע, אני לא יודע, לא יודע מה יש בהרי פוטר, אבל יש הרבה... לא, לא קראת. אבל, אז לכן, אל תגיד דברים שאתה לא יודע, אבל יש בהחלט ספרות שלמה שמדברת בסגנון כזה. האמת היא שאפילו מבחינה רגשית אפשר להבין ככה. אנשים נמצאים, נגיד, באותו חדר, אבל האחד, יש אחד שהוא כאן, והשני שהוא לא כאן. איפה הוא? הוא מצא מקום אחר. למרות שפיזית הוא פה, אבל הוא באמת בעולם אחר. אז העולם הוא בתפיסה אחרת, משמעות אחרת עבור. כן.
מה
מורי
שזה שכולנו כאן מתחבר עליה,
שכאן עכשיו חדש לנו בראייה נוספת
שיש פעם
רשות,
שיש
פה תגלים,
של
רדיו,
של
פלאפונים וכו'.
אם אין את
המשפחה עם הלב שלו. נכון, נכון, בדיוק. יש פה כמה מישורים. טוב, ויש רמז מופלג. במה שהיה דווקא השתחווייתם בהרחבה, כי ההשתחוויה הוא לשם יה. מה הוא רוצה כאן? הוא רומז למשהו, הוא אומר יש פה רמז מופלג. כשהמהר"ל אומר יש רמז מופלג, כוונה שההסברה של זה נמצאת בתורת הקבלה, ושם יה, הרי השתחווה יה. י-ה, י-ה, חוכמה ובינה, שהם שתי הספירות שמעל הסדר של הצמצום, המצומצם של בניין העולם, כן, כל זה מופסדים של בתורת הקבלה, והוא אומר, זה רמוס כאן. טוב. ובזה תבין מה שאמרו בסוף מסכת סוכה. ליה אנו משתחווים, וליה אנו מודים. כן? למה שלא תגיד י' כ' ו' כ', למה אתה אומר י' ה' ולא יותר? ושם זה מרחיב בצער. דכתיב מן המצער, קראתי יה. ענני במרחב יה. והוא דבר פלא למבין. מי שמבין יודע שזה דבר פלא. למה הוא הוסיף את המילה דבר פלא? שוב, זה גם רמזים על פי הקבלה, שהמילה פלא היא ההפך של, של, של המילה א', א' למד פ' או פ' למד א', וזה רמז לכתר עליון, לספירה הראשונה. האם תשקול הדברים האלה, המהר"ל אומר אותם לא ברמז אלא במפורש, בפירושו למשנה במסכת אבות שם. כן? מי שרוצה ורואה את המשנה עם הפירוש של המהר"ל דרך חיים, על המשנה של עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, אז שם המהר"ל מסביר במפורש לאיזה ספירות בתורת הקבלה מכוון כל נס ונס. שם הוא אומר את זה במפורש. זה לא רגיל אצל המהר"ל שהוא אומר בפירוש מושגים מתורת הקבלה, אבל שם הוא עושה את זה. טוב. ולא יהיה לך ספק, כי כל הניסים אשר היו לדבר, היו בשביל הכנה, שהיה קצת הכנה נמצאת כמו שאמרנו. יש פה תוספת, זאת אומרת, הנס, כאן המהר"ל כאן נכנס למישור נוסף, והוא שחייב להיות איזושהי טבעת, חייבת להיות איזושהי טבעת שקושרת בין העולם הטבעי לעולם הבלתי טבעי. יש מה שנקרא הכנה. דוגמה, למשל, בין הצורף, האישה השונמית, שם, אין לה מה לשלם את נשייה. מה שואל אותה הנביא? האם נשאר לך משהו בבית? אומרת, אין לה מתך דבר בבית. כי אם אסוך שמן. מה זה אסוך שמן? זה בקבוק קטן עם קצת שמן, זה נשאר לה. אומר לה אלישע, אם זה ככה אני יכול לעשות נס. מה עושה הנס? הוא מגדיל את כמות השמן. ואם לא היה שמן בכלל, הוא לא יכול היה לעשות נס?
כנראה שלא.
זה בדיוק מה שאומר כאן המהר"ל גם. גם הרב קוק אומר את זה בלשון יותר ברורה באורות הקודש. הוא אומר שלא עשתה הנבואה נס, אלא אם הייתה טבעת טבעית. כן? אז גם פה אומר המהר"ל, כל זה הכנה. כן? ולא יהיה לך ספק, כי כל הניסים אשר היו לדבר, היו בשביל הכנה שהיה קצת הכנה נמצאת, כמו שאמרנו. אז אותו דבר לגבי המקום... זה שנעשה נס של עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, יש הכנה. מה היא הכנה? לא, ההכנה היא, דווקא לא, ההכנה היא המקום. המקום קדוש. כלומר, המקדש הוא מקום כזה שבו הנס יותר צפוי. כן, אבל...
אגב זה, יש מקום משתחוות.
כן, אבל זה גם כשאין נס, כשאני עומד יש מקום משתחוות. אלא הכוונה, זה שהיה נס, צריך איזושהי הכנה לנס. לא כל מקום שבו אנחנו, שבו אנשים משתחווים. נגיד, תיקח מקום מחוץ למקדש, תיקח אנשים צפופים ותבקש מהם להשתחוות, לא יקרה כלום. כן? אלא הכוונה, יש הכנה שאיננה מצד ההשתחוויה. יש הכנה אחרת. מהי ההכנה? המקום. וכאשר היה המקום קודש, מיוחד ביותר למעלה הנבדלת, כאשר היו משתחווים, אז הגיעו למעלה הנבדלת ושם הרחבה נמצא. כי אין צרות רק בגשם. ואיך לא היה נמצא רחבה, מאחר שהגיעו למעלה הנבדלת שהיא רחבה. והנה יתבהר לך קצת לכמן אצל אל ארץ טובה ורחבה. נכון? איפה זה כתוב אל ארץ טובה ורחבה?
כתב הזאת.
לא. זה פסוק בספר שמות, בפרשת שמות. וארד להצילו ולהביא אותו אל ארץ טובה ורחבה. אז שם המהר"ל, בהמשך גבורות השם, כשהוא מסביר את הנבואות של משה בסנה, אז הוא גם יסביר לנו את המושג של הרוחב. אני אגיד את זה אולי בשפה שלי. יש בעולם הרבה דברים מצמצמים. מה מצמצם אותנו? שלושה דברים בעצם מצמצמים אותנו. יש צמצום מצד המקום, צמצום מצד הזמן, וצמצום מצד הנפש. מה זה צמצום מצד המקום? הכוונה שכשאני פה, אני לא שם. אני לא יכול להיות בכל מקום באותו זמן. אם אני פה, אני פה ולא שם. אם אני שם, אני שם ולא פה. זה מאוד מעצבן, נכון? ולכן צריך בשביל זה למצוא דרכים לקצר את הזמן של ההליכה. כאילו אני יכול להיות בכל המקומות בבת אחת. ולכן ממציאים מטוסים, ממציאים חלליות וכדומה. זה הגבלה אחת. הגבלה שנייה זה הזמן. כשאני עכשיו, אני לא אתמול ואני לא מחר. אני חייב להיות בזמן שבו אני נמצא. לכן אנשים מנסים ללמוד מה שהיה, ומנסים לנבא מה שיהיה. כי הם רוצים להיות בכל הזמנים. אבל מצד המציאות, אני רק פה ולא שם. כלומר, אני רק עכשיו ולא בעבר ובעתיד. זה הצמצום השני. יש צמצום שלישי עוד יותר גדול, והוא שאני יכול להיות רק אני ולא אתה. כמה שאני אנסה להבין אותך. אבל אני ולא אתה. ואתה אתה ולא אני. אבל מה? מנסים לגשר על זה. איך? הספרות. אין? אני מנסה להקשיב לאנשים אחרים, להתחבר אליהם, לאהוב אותם. אז על ידי זה אני מנסה קצת למחוק את התחום שיש בין האני שלי לאני של מישהו אחר. אבל בכל זאת, אני זה אני ואתה זה אתה. כלומר, יש פה שלושה תחומים שמאוד מאוד מצמצמים. אני, אני, כאן, עכשיו. זה משהו מדהים. הקדוש ברוך הוא צופה את כל הזמנים. הקדוש ברוך הוא צופה את כל המקומות. הקדוש ברוך הוא צופה את כל הנפשות. אבל אני יכול להיות רק אני, רק כאן ורק עכשיו. כן, מה אתה אומר?
כוח המשיכה נגיד בטבע זה יום טוב, מצמצם.
כוח המשיכה מצמצם.
הטבע כולו גם מצמצם.
הטבע, זה שיש לו חוקיות, כן. אבל מה הם אבות החוקיות של העולם? הזמן, המקום והנפש. כן, בספר יצירה קוראים לזה עשן, עולם שנה נפש. ויש כשתי אפשרויות להתגבר על הבעיה הזאת. ויש מי שבכלל לא רוצה להתגבר, יש כאלה שטוב להם עם זה. טוב להם עם הצמצום. אבל מי שלא טוב לו, אז יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת זה לצאת מן העולם. כלומר, להתאבד, למשל. כשאדם מתאבד, הוא יוצא מן הזמן, מן המקום. אם הוא גם יעשה מדיטציה, יכול להיות גם שהוא יצא מן הנפש. אז זה בעצם השאיפה הבודיסטית. לצאת מן ההגבלות של המרחב, הזמן והנפש. על ידי ביטול העני. אובדן העני. זה אפשרות אחת. אבל האפשרות הזאת, היא אומנם פותרת את הבעיה של אותו יחיד, אבל היא אינה משנה את המציאות. העולם לא משתנה. איך אומר איוב? תורף נפשו באפו, הלמענך תעזב ארץ. זה לא פתרון. זה ייאוש. אז יש פתרון אחר. לגלות בתוך המקום את העל מרחביות של המקום. לגלות בתוך הזמן את העל זמניות של הזמן. לגלות בתוך הנפש את העל נפשיות של הנפש. איך עושים את זה? צריך בשביל זה שלושה דברים. האחד זה המקום. למשל, ארץ ישראל, קראנו לה ארץ צבי, נכון? שהיא אלסטית. אתה שם את כל היהודים, יש מקום. אין, אתה מוריד את היהודים, היא מצומצמת. אתה מגיע לירושלים, מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שלי בירושלים. נכנסים לעזרה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. נכנסים לקודש הקודשים, עוד יותר, נכון? הרי הארון אינו מן המידה, כן? הארון בנס היה עומד, כידוע, נכון? כן, עושה לי ככה. איך הארון עומד בנס? יפה. זאת אומרת, שמקיר לקיר בקודש הקודשים היה 20 אמה, ומקיר הקודש הקודשים עד הארון היו 10 אמות, ומהשפה השנייה של הארון עד הקיר השני גם כן היו 10 אמות. אז יש פה בעיה מתמטית. איך יכול להיות גם 10 אמות ועוד 10 אמות? מה עם הרוחב של הארון? אומר התלמוד, הארון בנס היה עומד. מה זה בנס? לומר שההגבלות הרגילות שאתה רואה במקום לא קיימות שם. זאת אומרת, יש נקודה אחת בתוך המרחב ששם מתברר שאין לה מרחב גבולות באמת. וזה גואל את כל המקומות כולם. יש זמן שבו אפשר לעשות מסע בכל הזמנים. קוראים לו יום הכיפורים. הרי ביום הכיפורים אפשר לנסוע בזמן, לתקן ולחפר על חטאים שהיו. כאילו שאתה חוזר אחורה בזמן. ויש נפש שהיא כוללת את כל הנפשות של כולם. קוראים לו הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא אישיות כזאת שכשהוא מתוודה, כאילו אני התוודתי. זה מאוד מוזר הדבר הזה. איך הוא יכול להתוודות במקומי? יש וידוי השם כאן לישראל. סימן שהוא בעצם כולל אותי בו. אני הוא. ואז יוצא שכהן גדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, זה בעצם פריצה של הגבולות המצמצמים של עולם הטבע. מובן מה שאני אומר? אז זה גם מה שאומר כאן המהר"ל. שהמהר"ל מסביר שיש רוחב בתוך עולם הניסים, וכשהרוחב הזה נסוך לתוך עולמנו, אז פתאום הניסים הופכים להיות אפשריים. כן, מה רצית? מה אתה צריך לעשות אם אתה... אתה רוצה לצאת מהצמצום ואתה גם לא רוצה להתאבד? כן, אבל אתה מתחבר אל העבודה של הכהן הגדול. הוא לא נמצא, אבל הוא היה, והוא עתיד להיות. זה לא מדויק. כלומר, המהר"ל שואל בנצח ישראל, איך העולם מתקיים בלי בית מקדש? זאת שאלה גדולה, נכון? אם בית המקדש זה כל כך חשוב, אז איך העולם מתקיים? אני מדבר על השאלה. אנחנו, מאוד חשוב לנו, לפני שאנחנו נותנים תשובה, קודם כל להבין את השאלה. איך יכול להיות שהעולם מתקיים? הרי אם אתה אומר שהמקדש זה חשוב, אז אי אפשר לעולם בלי בית מקדש. אם אתה אומר שאפשר לעולם בלי בית מקדש, סימן שבית המקדש הוא לא כל כך חשוב. אלא אומר המהר"ל, מכיוון שבית המקדש היה והוא עתיד להיות, אז זה כאילו עכשיו הוא. זאת אומרת, זה כמו שאדם קופץ מצוק לצוק. מה מחזיק אותו באוויר? מה שמחזיק אותו באוויר זה הקפיצה שלו מהצוק הראשון והמשיכה שלו אל הצוק הבא. בסדר? כמו בסרטים של וולט דיסני. בסדר? מה אתה אומר?
טובה ורחבה כן מופיע בברכת המזון.
אני יודע שטובה ורחבה מופיע בברכת המזון. אבל יש שתי תשובות לדבריך. א', ברכת המזון זה מאוחר יותר מהתורה. דבר נוסף, הביטוי הוא לא טובה ורחבה, אלא אל ארץ טובה ורחבה. אל ארץ טובה ורחבה, זה לא כתוב בברכת המזון, אבל זה כתוב בספר שמות.
השאלה השנייה, אדם שנותן צדקה,
כן.
אוסף בקופה, ואת אחד מרוקן אותה, עד הסוף. זה לא טוב בעצם.
יפה, אתה אומר, צריך תמיד להשאיר משהו בקופת הצדקה.
אדם בגלל
הוא מוציא,
יש לו 8,000 שקל, לא להוציא הכל.
ודאי
הוא
מוציא הכל.
להשאיר משהו, איפה
הוא ברכה? אם אתה רוצה נס שיעשה בקופת הצדקה.
תראו שלא מברכים על כלים ריקים, להשאיר משהו.
כן, הבנתי מה שאתה אומר. אבל זה במידה ואתה סומך על הנס. למשל, כתוב שאין הברכה שורה אלא הדבר שמים מנעין. לכן אדם שעומד למדוד את הקרי, אז הוא צריך, לפני שהוא מודד, להתפלל. יהי רצון שתשרה ברכה בקרי הזה. אבל אם כבר מדד, הוא לא יכול להתפלל. למה? כבר מדד. בסדר? טוב? קרי זה ערימה של דגן. כף רש יוד. כן.
מה יש פה?
כבוד הרב, אני מאזין לשיעורים בגבורות השם. ולא מצליח להבין מה כל כך משמעותי הספר, מה כל כך חשוב לחבר ספר שלם על ניסים. תשובה. קודם כל, הדיון על הניסים הוא בהקדמה, בעיקר. באופן כללי זה מדבר על יציאת מצרים ועל אגדה של פסח וכדומה. עכשיו, מה כן חשוב בדבר הזה? מה שמאוד חשוב זה להבין שהבורא לא עזב את עולמו. מאחר והוא לא עזב את עולמו, אותו אקט של הבריאה מוכרח שמדי פעם יחזור. וזה הנס. זה הסיבה שזה כל כך חשוב. שאם לא כן, היינו אומרים שהבריאה היא לא רלוונטית. זה אקט חד פעמי, הוא מבחינתנו הוא חסר משמעות. אבל אם אתה אומר שיש נוכחות אלוהית מתמדת, אז זה מסביר את הנס, וגם מסביר מתן תורה, שעל זה יש ספר נוסף, הנקרא תפארת ישראל, ואז גם מסביר את הגאולה, שעל זה יש עוד ספר בשם נצח ישראל. כלומר, אפשר לומר ככה, יש פה ארבעה מומנטים שקשורים זה בזה. הבריאה, זה חוזר על עצמו, זה נס, זה חוזר על עצמו, זה תורה, חוזר על עצמו, גאולה. זה הסיבה שהמהר"ל כל כך חשוב לו הנושא. וזה גם דרך בשבילו לתקוף את החשיבה הרציונליסטית, שזה גם איזושהי הנאה כלשהי. כן, מה אתה אומר?
זה גם תקווה.
זה לא
תקווה. מכלול של הנס, זה תקווה גם.
הנס נותן תקווה. כן, כן, ודאי, נותן תקווה. טוב.
גם חשיבה של המהר"ל, הוא מתוקף את הרציונליסטים.
את המה? את הרציונליסטים?
הוא מתוקף את הרציונליסטים, אז מה
חשיבה? כן, איך הוא חושב? כלומר, אתה שואל מה אמר המהר"ל בכל ההקדמה השנייה. אתה שואל.
המשקל של
רציונליסטי החשיבה של המהר"ל היא חשיבה יהודית, אפשר לקרוא לזה.
לא רגשית,
אלא הוא טוען שיש חוכמה אחרת מאשר חוכמת הפילוסופיה, והיא ההמשך של הנבואה. היא מצויה בתורת הקבלה, היא מצויה בחז"ל, באגדות וכדומה. זה חוכמה בפני עצמה, ולא הרי החוכמה של חז"ל כהרי החוכמה של הפילוסופים. זה משהו מתקדם. כן, בשביל זה הוא כתב ספר בשם באר הגולה, להסביר את החוכמה של חז"ל. הוא גם כתב ספר תפארת ישראל, שגמרנו אותו בזמן האחרון, שמטרתו היה להסביר את מהות התורה. וכל מי שלמד את הספר תפארת ישראל יודע מה היא שיטת המהר"ל בנושא. כן, הלאה. אז מה הוא אומר? כלל הדבר, כי אפשר הוא בוודאי, כי יוכל להיות נמצא דבר אחד בשתי פנים, לאחד טבעי ולאחד בלי טבעי. כמו שהיה אפשר שיהיו המים דם למצרים וטבעי לישראל, והיה חושך למצרים ואור לישראל. ולא הוקו המצרים בסנוורים, רק באוויר שני הפכים. כלומר שהיה גם אור וגם חושך. כי הבלתי טבעי אינו תמידי, אך הוא לפי שעה, ומאחר שהוא לפי שעה, אפשר שהוא גם כן לנמצא זה שהוא צריך לאותו הדבר, ויש לו הכנה לזה, ונמצא לא דרך נס בלתי טבעי, ולא לשאר הנמצאים. אמנם, קשה הוא להשיג על האדם, שאיך תיסוב בגלגלה לפי מנהגה, ועל דרך מופת תשוב אחורנית. כלומר, איך יכול להיות שחזרו מעלות אחר אחורה, כי זה ואותו זמן השמש המשיכה את מהלכה. הוא אומר, כי זהו לפי שהאדם הוא טבעי, אינו משיג רק הטבעי, ולפיכך נעלם ממנו הדבר הבלתי טבעי. לכך אין ראייה מן דעת האדם, ולפיכך כל הניסים נמנעים לפי הטבע, אבל לפי עולם הנבדל שהוא למעלה מן הטבע הם אפשריים. וכמו שהטבע נוהג על עניינו המיוחד בטבעי, כך נוהג הנהגה בלתי טבעית על עניינה אשר ראוי. ולפיכך כאשר החיה אליהו בן הצורפית ואלישע בן השונמית, בוודאי דבר זה נמנע אל הטבע, ולא היה נמנע אל פועל השם. כי הנביאים, על ידי שהיו דבקים בעולם הנבדל, היו פותחים שער הננעל, הוא עולם הטבע אשר ננעל בעד בעלי הגשם, והם פתחו שערים הסגורים ונכנסו אל העולם הנבדל, והביאו מן העולם הנבדל דבר שלא ייתכן לפי הטבע. מעניין איך שזה מתואר כאן. העולם הטבעי קרוי כאן עולם הננעל, ועולם הנבדל נקרא העולם הרחב, הבלתי טבעי וכו'. מה זה בא לומר? יש תפיסת עולם סגורה, קוראים לזה טוטליות, טוטליות כוליות, הכל כלול. והעולם הטוטלי הזה, זה מה שהפילוסופיה חוקרת. הרי כשפילוסוף מנסה לתת הסבר, למה הוא נותן הסבר? אם הוא פילוסוף טוב, הוא ייתן הסבר לכל, הוא יסביר את הכל. אם הוא משאיר פינה בלתי מוסברת, מבחינתו הוא נכשל. כן? הפילוסוף משתדל להסביר הכל. ואז, אם באמת הוא יצליח לעשות את הדבר הזה, העולם שהוא מצייר הוא עולם מייאש. זה עולם שבו הכל צפוי, הכל ידוע מראש. אמנם לי אישית הוא לא ידוע מראש, כי לי חסרות ידיעות. אבל מבחינת המקיף, הכל כבר ידוע. אני נתון בתוך בועה סגורה. לעומת זה, אם ישנה השקפה שאומרת שהעולם תמיד פתוח, אז יוצא שיש לי תמיד תקווה. תקווה לשינוי, תקווה להתפתחות. יש לי גם עם מי לדבר. אני יכול לדבר עם מי שאמר והיה העולם. אני לא סגור בתוך הבועה שלי. כן? וזה בעצם מה שהמהר"ל כאן רוצה להישמר ממנו, מן התפיסה הבועתית. אי אפשר לא לחשוב למשל על השיטה של ספינוזה בהקשר הזה. שלפי ספינוזה, העולם הוא מהווה יחידה מתמטית גיאומטרית ניתנת להסברה כוללת. משהו כמובן נורא. אפשר להגיד שזה בעצם ההבדל בין הברכה של עשיו לברכה של יעקב. אגב, בברכה של יעקב יש כל הזמן אפשרות לתת עוד ועוד. למשל, מי שהוא מגיע לשיעור ורוצה ספר, אפשר לתת לו עוד ספר, נכון? הנה, יש פה הרימה של, אני רואה כאן 8 ספרים. אין שום מניעה ששני ספרים יגיעו אל שני החבר'ה שנמצאים עכשיו בחלק האחורי של הכיתה, שגם להם מגיע ספר, נכון? אנחנו בעמוד י"ח, בעמוד י"ח, אפשר לפתוח ולמצוא. הנה, כל העולם מחכה רק לך. אל תלחץ. בלי לחץ, בלי לחץ, כן? עמוד י"ח. בסדר? מצאת? יפה. הנה, אנחנו יכולים עכשיו להמשיך. כשיעקב ברך, כשיצחק ברך את עשיו, הוא אמר לו, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. נכון? מה פירוש הדבר? אתה מקבל הכל. כל מה שאתה צריך, משמני הארץ, טל השמיים, אתה מקבל. כל מה שאתה רוצה. אצל יעקב נאמר, וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. לכאורה, זה אותו הדבר. אלא שימו לב להבדל. אצל יעקב מוזכר שם שמיים, וייתן לך האלוהים. אצל עשיו לא כתוב שם השם, אז מה? זה לא מובן שזה מאת השם? זה מובן שזה מאת השם, אבל זה כאילו לא רלוונטי. משנה הארץ יהיה מושבך, קבל הכל. קבוע. משל למה הדבר דומה? לאדם שאני לא מסמפת, שבא לבקש את החוב שאני חייב לו. אומר, אתה חייב לי 100 שקלים. טוב, קח 100 שקל, זהו, לא רוצה לראות אותך יותר. משמני הארץ יהיה מושבך, מטל השמיים מעל, וזהו. מכאן ואילך, עזוב.
כמו הנחש.
לעומת זה, וייתן לך האלוהים. מה זה וייתן? איך מתחילים משפט בוו החיבור? זה מאוד מוזר, להתחיל משפט בוו החיבור. אמרו חז"ל, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, הנתינה לא נגמרת אף פעם. משל למה הדבר דומה? לאדם שאני מאוד אוהב להיות בקשר איתו, והוא בא לבקש ממני את החוב שלו, נגיד 100 שקל. אז אני נותן לו, או איזה יופי שבאת, בוא נשב, נכון, באת בשביל החוב. הנה, נתחיל, תיקח 10 אגורות. אומר, בסדר, אבל מה עם ה-99-90 שנשארו? זה בסדר, מחר בבוקר תבוא, נתן לך את ההמשך. מגיע למחרת, מקבל 30 אגורות, וכך אני מושך אותו, אני רוצה לתת לו את הכל, אבל אני רוצה להמשיך להיות בקשר איתו. אז ייתן ויחזור וייתן. כלומר, היחס בין הבורא לנברא, או בין המברך למתברך, איננו פוסק לעולם. ובמובן הזה, זה אינסופי. כלומר, אין שום סיבה שהשפע ייפסק. מצד שני, זה מתסכל, כי אתה אף פעם לא מקבל את הכל. אבל זה טוב, אתה לא מקבל את הכל, אבל השפע הוא אינסופי. הציור הראשון של עולם שבו מקבלים את הכל, עולם סגור, זה העולם בעצם לפי השקפת עולמו של ספינוזה, שגם כופר בניסים. כלומר, לפי ספינוזה, הנס הוא בלתי אפשרי, כי אי אפשר למערכת לחרוג מעצמה. מה שאין כן הנביאים, שהם פרצו את הגבול של העולם הטבעי, לכן הם המשיכו מן העולם העליון קצת יותר ממה שיש בעולם הטבעי. יש פה שאלה. לא מבין. מה אומר המהר"ל באופן כללי על ניסים? טבעי, על טבעי, מיסטי. אם אפשר לתמצת ולתת תיאור כללי כצרצר, עודה מאוד. חושד אני את כבודו שלא שמע את השיעורים הקודמים של המהר"ל, כי זה כבר בערך איזה 6 שיעורים שאנחנו עסוקים בהשקפת המהר"ל בדבר הניסים. אבל לא אמנע בכל זאת מלומר באופן קצרצר מה שאומר המהר"ל על הניסים. המהר"ל סובר שהעולם מורכב משני מישורים של מציאות. העולם הטבעי והעולם הנבדל. הניסים אינם דבר טבעי, הניסים באים ממעורבות של העולם הנבדל בתוך העולם הטבעי. זה מה שהוא אומר. עד כדי כך שייתכן שנס יתרחש רק עבור מישהו מסוים, ומי שהנס לא בשבילו, לא יצפה בנס, למשל. זה אפשרות אחת. דבר נוסף, אומר המהר"ל, הנס איננו קפריזה ואיננו חריגה מן הסדר, כי כשם שיש סדר לטבע, כך יש סדר לניסים. יש היגיון, יש ערכיות, מתי נס מסוים מופיע ומתי הוא לא מופיע. עד כאן באופן קצרצר השקפת עולמו של המהר"ל בדבר הניסים. כן. אתה צודק, זה בדיוק כמו שעשיו אמר ליעקב, אמר לו יש לי רב אחי, ויעקב ענה לו יש לי קול. בדיוק, כן. עכשיו בואו נמשיך בדברי המהר"ל. שוב אני מזכיר לכל מי שרק עכשיו יצטרף, אנחנו בעמוד י"ח בפסקה בשורה 4. כן? עמוד י"ח שורה 4. כלל הדבר, פועל הניסים הוא יציאה מן עולם הטבע לחדש הדבר שאינו טבעי. ואיך נעלה על דעתנו להביא ראייה מן הדברים הטבעיים אל עניין הניסים והנפלאות שאינם טבעיים? כלומר, כל הקושיות הרציונליסטיות בנויות על טשטוש בין שני העולמות. מה שבאמת לפי הטבע הוא בלתי אפשרי. כלומר, הנס הוא בלתי אפשרי לפי הטבע. נכון. כי הדברים הבלתי טבעיים הם נבראים מן הבורא, כמו שנבראים הדברים הטבעיים. ותמצא כי הוא יושפעו הצורות החומריות כאשר החומר מוכן לקבל, וכך יושפעו שלא בהכנה חומרית מן השם יתברך לפי סדר חוכמתו, כמו שהערכנו בזה למעלה, כשיש סדר לניסים. והתבהר לך דברים נפלאים כאשר תבין. ודי בדברים אלו לדבר מעניין הניסים הנעלמים, והוא יתברך יאיר עינינו. ובזאת המהר"ל מתחבר אל הערתו של השואל, שמה פתאום נכתוב ספר שלם על הניסים. נכון, זה לא ספר שלם, זה בהקדמה השנייה. כן.
אנחנו יודעים שכל תנה במשנה
היא אחת אחרת. יפה. אתה שואל את שאלת השואל למהרשד"ם, בשו"ת מהרשד"ם, רבנו שמואל דימדינה. יש מי ששאל אותו, איך יכול להיות שאנחנו כל כך מתפעלים מאלישע ואליהו הנביא? הרי כתוב מפורש בגמרא שכל תנה או אמורה ידע להחיות מתים. וכל מי שהוזכר שמו בש"ס ידע אחרי סמסטר אחד של המוראות, הוא כבר ידע להחיות מתים. אז מה עושים כזה עניין מאליהו ואלישע? עד כאן דברי השואל בשו"ת מהרשד"ם. זה בסדר? זה מתואם את שאלתך? כן. תשובת מהרשד"ם היא שאין זה קשה כלל וכלל. הרי ברור שהרשעים בחייהם נקראים מתים. נכון? אז מי שהופך מצדיק, מרשע לצדיק, זה תחיית המתים, נכון? אז מה ידעו החכמים של הגמרא? מה זאת אומרת שהם ידעו להחיות מתים? ידעו להחזיר בתשובה. זה הכוון.
זה דחוק.
זה לא דחוק בכלל. אגב, יש במשנה במסכת סנהדרין ביטוי מאוד יפה. כתוב האומר אין תחיית המתים מן התורה אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אין לו תחיית המתים מן התורה? האומר אין תחיית המתים, מה אתה אומר לי מן התורה? אלא הכוונה, הוא לא יודע להחיות מתים מכוח התורה שלו. יש לו תורה, אבל היא לא מחיה מתים. זה חמור מאוד. איזה מין תורה זאת שלא מחיה מתים? טוב, גם כשקוראים הסברות יהודיות לכוליות, מקבלים תחושה של בועתיות. יש זמן מוגדר להיסטוריה וסוף ידוע מראש. וגם ההנהגות של הבורא צפויות. לדוגמה, הנהגת הייחוד והמשפט. מה ההבדל בין זה לפילוסופיה? פשוט מאוד. כל פעם שהיהדות נותנת הסבר של כוליות, היא לא נותנת הסבר מושלם. היא תמיד משאירה פינה. ולכן גם כשהיא מדברת על עולם הבא, היא אומרת עין לא ראתה. או כשהיא מדברת על ימות המשיח. הרמ"א אומר ביטוי מאוד יפה. הוא אומר, אין אדם יודע הדברים האלה עד, איך יהיו עד שיהיו. נשאלת השאלה, אז למה כתבת? אומר הרמב״ם, כן, כתבתי באופן כללי. האם זה טוב שלא יודעים הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו? כן, זה מצוין. כי זה משאיר פתיחות. כן? כמו כן, כשאנחנו מדברים על הנהגת הייחוד והמשפט ברמח"ל, הנהגת הייחוד היא בהגדרה בלתי מוגדרת. היא מלאה בספקות ובשאלות. זה בדיוק העניין. כלומר, בתוך הנהגת הייחוד, תכניס את כל מה שאתה לא מצליח להכניס לתוך הנהגת המשפט, ולא להפך. כן? אז זה מובן. זה מאוד... אגב, ואם תבין מהו הייחוד בכלל לפי הרמח"ל, לפי הרמח"ל, הייחוד זה הגילוי שאין רצון אלא רצונו. אבל רצונו של מי? של בעל הרצון, שהוא אינסוף. יוצא לפי זה שכשאתה נפגש עם הרצון, אתה פורץ את הגבולות של הטבע או של כל צמצום שהוא. אבל השאלה שלך הייתה בהחלט שאלה יפה.
זה
כן.
בכוון, בשביל התחון,
יוצא
מזה שנפגש עם הרצון?
הרצון הוא אינסופי. גם אפילו הרצון של האדם. היה גוי אחד שקראו לו דקארט. הוא אמר שאנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. מאוד יפה. כלומר, יש גבול למה שאני יכול להשכיל, אין גבול למה שאני יכול לרצות. סימן שהתבונה היא באה מהחלק המצומצם שבי, שתואם לכוליות, והרצון הוא תואם את הממד האינסופי שבי, שאין לו גבולות. כן? בבקשה, רוצה גם משהו? טוב. ובכן, בזאת סיימנו את ההקדמה השנייה, ואנחנו יכולים עכשיו לדהור אל עבר ההקדמה השלישית. גדול, תעבור לעצמכם. ההקדמה השלישית באה להסביר, בעצם, היא קצרה יחסית. היא סך הכל קצת פחות מארבעה עמודים, והתפקיד שלה זה להסביר את מבנה תורתו של המהר"ל. כל המהר"ל כולו נמצא בהקדמה השלישית. כלומר, הוא מסביר מהו הסדר של הספרים שהוא מתכוון לכתוב, ומהי ההשקפה הכוללת, ולפי זה גם אפשר להבין מדוע יש ספר על הניסים. אוקיי? טוב. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. מה יש במשך הפסוק? ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. כן. נכון. מדוע אני לא אומר שם השם? מדוע אני לא אומר אדוני, למשל? זה מה שאתה שואל, באופן כללי. זה נכון, היה מקום לומר את זה. אבל זה שאלה כללית על כל השיעורים שלי, מדוע אני עושה את זה. נכון? אתה רוצה תשובה? תן לך תשובה. נכון שמעיקר הדין לא צריך להיות הבדל, אלא מאחר והשיעורים האלה נצפים על ידי המון רב, ואינני יודע בדיוק מי הצופים, וביניהם גם אנשים שייתכן שבגלל שהם שמעו אותי אומר שהם עדנו פעמים רבות יעשו בזה שימוש לא ראוי, לכן אני נכנע אל הנורמה. בסדר? כן, כן, אתה יכול להגיד איך שאתה רוצה. נכון. לא אליו דווקא פסוק. כל פעם שאתה מזכיר שם שמיים, אם זה צורך, אין בעיה. טוב, הפסוק הזה נמצא בדברי הימים א', פרק כ"ט. מי זה שאומר את הפסוק הזה שם? דוד המלך. טוב, בפרק הרועה. אנחנו אומרים את זה כל בוקר ויברך דוד, ואז מכינים כמה אגורות, נכון? זה הזמן. כן, כדי להשלים למאה שקל. אגב, למה עושים את זה שם באמת? את הכסף שלה. זה לא על פי הסוד. יש גם על פי הסוד, אבל המקור זה לא התחיל בסוד. אחר כך נכנס הסוד. זה פשוט בגלל שכתוב שטוב לתת צדקה לפני התפילה, שנאמר, אני בצדק אחזה פניך. עכשיו, הבעיה היא שאי אפשר לתת לפני התפילה. כלומר, לפני העמידה של 18. בגלל שאתה עסוק בברכות של קריאת שמה וברכותיה, וצריך לסמוך גאולה לתפילה. אז אי אפשר. אלא מה? אתה תעשה את זה לפני הברכות. זה יוצא הפסק בין השתבח לבין ברכו. אלא חיפשו את הרגע שממילא אני עומד, ואז יותר נוח לגשת אל הקופה ולתת. ומזה המנהג אצל יהודי חלב, בכל המועד של סוכות, שמוציאים ספר תורה של ההושענות, שמים אותו על התיבה ויברך דוד. כי הרי ממילא כל הקהל הזה עומד, אז אפשר להוציא את הספר תורה, לשים אותו על התיבה. הכל מתחיל מדברים טכניים. אגב, יש גם דבר מעניין, אם כבר אתה מדבר על זה, כשמגיעים לאתה הוא השם האלוהים, אין, הם משתחווים, נכון? האמת היא, זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה. כנראה שזה, כיוון שזה המקום שבו יושבים. אז מלא, כשאתה יושב, אתה עושה תנועה שהיא מעין השתחוויה. אז מצאו, להסמיך את זה, ועוצבה השמיים לך משתחווים, ואז משתחווים אומרים, אתה הוא השם האלוהים, אז גם מתיישבים באותו זמן. כלומר, יש הרבה דברים שמקורם טכני, ואחר כך בא הסוד ומתלבש על זה. טוב, אז זה הפסוק בדברי הימים. הפסוק הזה מהווה התשתית של כל תורת המהר"ל. כן. אז זהו, זה הפי הסוד, שנותנים שתי פרוטות ואחרי זה שלישית, נכון? בא כל, ואתה מושל בא כל, בא זה ב', זה שניים, כל זה השלישית, שהיא כללית, כנגד המלכות וכו'.
שתי פרוטות זה שתי בתי מקדש שנחרבו והשלישית...
כן, אז יש כל מיני הסברים, אבל זה בא אחרי, הנתון הטכני. ברור. טוב, אז יש בפרק הרועה, במסכת ברכות, הסבר, וההסבר הזה מהווה התשתית של כל דברי המהר"ל, היה מן הראוי להרחיב בזה כמובן, אלא שמאחר והגיע הזמן של סיום השיעור, נעשה את זה בפעם הבאה. שלום.